בשיעורים האחרונים עסקנו בהגדרת המצווה של תשובה. האם אכן יש מצווה של תשובה? אולי אין מצווה של תשובה ומצווה היא וידוי? אולי המצווה היא תשובה ווידוי מצורפים יחד? בכל אופן, היום נעסוק לא במצווה של וידוי, לא במצווה של תשובה, אלא מה זה וידוי? הרמב״ם כמובן מגדיר לנו את הוידוי בפרק א', הלכה א' של הלכות תשובה. והרמב״ם אומר שיש מרכיבים שונים לוידוי. הרמב״ם מתחיל כך, וכיצד מתוודים? אומר, ענה השם. הענה השם, כהקדמה לוידוי, נלקח מההלכה שכהן גדול שמתחיל להתוודות מתחיל בענה השם. וזה המקור ממנו שאב הרמב״ם, שבכל וידוי מתחילים מענה השם. היה מקום להתווכח ולהגיד שרק בתשובה שיש בה כפרה, דהיינו הבאת קורבן, יש חיוב להתחיל במילים ענה השם, אבל הרמב״ם חושב ככה בכל המתוודים. כך אומר בעל עבודת המלך, הרב מנחם קרקובסקי, דודו של הרב סולובייצ'יק, כתב ספר על ספר המדע ברמב״ם, ושם הוא הזכיר את המקור של ענה השם, ומביא שזה המקור בכלל ענה השם. אבל לא עמדו על כך, מה פירוש הביטוי ענה השם? בדרך כלל הייתי מסביר את המילה ענה כבקשה. אבל כנראה שהמילה ענה יש לה כאן הסבר אחר. הרבה פעמים כשתלמידים מגיעים אליי הביתה למעין עונג שבת, מה שקוראים בישיבות היום טיש, אז הם שרים שירים, ואני לפעמים עומד על תוכן המילים, לפעמים אני שואל אותם איך הם מסבירים, איך הם מבינים את המילים. אחד מהשירים היפים ששרים, זה הפסוק בתהילים שאנחנו אומרים בהלל, ענה השם כי אני עבדך. ואני שואל, מה הפירוש המילה ענה? תרגום של בבקשה אינו מובן כאן. בבקשה, נשם, כי אני עבדך. אם נפרש, ודומני ששמעתי פעם הסבר כזה מרבותיי, שהחסד הכי גדול שהקדוש ברוך הוא יכול להעניק לבן אדם, זה לא להתרחק ממנו. להיות קרוב אליו. היום נזכיר כמה פעמים את הרמב״ם לא רק בהלכות תשובה פרק א', אלא גם פרק ז'. פרק מאוד מאוד יפה שהרמב״ם מדגיש את ערך וחשיבות התשובה. שמה, כאילו דרך אגב, הוא מתאר את מצבו שבן אדם שלא חזר בתשובה. כמובן מטרתו היא לתאר חוזר בתשובה, אבל כדי לעשות את זה, הוא משווה אותו לאחד שלא חזר בתשובה. וכך הוא כותב. אם תחזור בתשובה, אז תדע לך שהתשובה מקרבת לרחוקים. וזה הביטוי ברמב"ם שאני רוצה לציין. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה. היום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. הבן אדם לפני שהוא חזר בתשובה, היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, משוקץ. איך בן אדם מתקרב אליו? למה הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו? ענה השם זה אולי הבקשה, אני מבקש ממך להיות נוכח. אני מבקש ממך לא לעזוב אותי, או חס ושלום במידה שעזבת אותי, שובו, שובה אליי, השיבני השם אליך ונשובה, תבוא אליי, תשמע את הוידוי. ענה השם. ממשיך הרמב״ם. אחרי שאמר תמידים ענה השם, אומר חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. כמובן בעברית יש הבדל בין אביתי, פשעתי וחטאתי. חטא בדרך כלל מתייחס לשוגג, פשעתי בדרך כלל מתייחס למזיד. המנחת חינוך ואחרים עמדו על כך, איך בן אדם אומר חטאתי, אביתי ופשעתי, אם הוא מתכוון לדבר אחד מסוים, אז זה או שוגג או מזיד. למה הוא אומר את כולם? טוב, אולי באמת מדובר בבן אדם שאמר את כולם, שמתייחס לעבירות שהוא עבר בשוגג, במזיד וכו'. אולי הכוונה היא שהוא צריך להגיד את המילים המתאימות. משום שהרמב"ם ממשיך ואומר, ועשיתי כך וכך. ועשיתי כך וכך, פירושו פירוט החטא. לא רק להגיד שבדרך כלל הוא חטא, אלא להגיד בדיוק במה הוא חטא. אז האלמנט הראשון של תשובה, אחרי שהוא הפנה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא פנה לקדוש ברוך הוא, ואומר ענה השם, אז המילים הראשונות זה הכרת ופירוט החטא. אבל השלב הבא, והרי ניחמתי. ניחמתי פירושו שאני מתחרט. המקום הראשון שאני מכיר את התופעה של ניחום, שבן אדם מתחרט, זה לא ביחס לבן אדם. בספר בראשית כתוב, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב על ליבו. הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו התחרט. כמובן, השאלה הקשה, איך הקדוש ברוך הוא מתחרט, ואיך משיבים לבן אדם ששואל שאלה, מה זה אומר הקדוש ברוך הוא מתחרט, מופיע ברשי שם בחומש, שרשי מסביר את המושג כביכול שהקדוש ברוך הוא מתחרט. להבדיל אצל בני אדם, היטב אני מבין את המילה התחרט, טעיתי, לא הבנתי, היום אני מצטער מה שעשיתי. הרמב״ם אינו מסתפק בנחמה, בחרטה. בושתי במעשיי. אתם זוכרים את המילים, בושנו ונחלמנו להרים. בושה זה יסוד גדול בתשובה. בן אדם לא רק מתחרט, אלא פשוט מתבייש. אבל אומר הרמב״ם שיש עוד תוספת אחת. ולעולם איני חוזר לדבר זה. קבלה על העתיד. בסיכום, יש כאן הקדמה, ענה השם, הכרת החטא, פירוט החטא, ביטוי של נחמה ובושה, של חרטה ובושה, וקבלה לעתיד. ואומר הרמב״ם, זהו עיקרו של וידוי. זה התוכן של וידוי. בפרק ב' הלכה ב', כאילו שהרמב״ם חוזר על זה, אמנם הסדר קצת שונה, היום לא נעמוד על הסדר השונה, הרב סובייצ'יק דיבר על זה כמה פעמים, אבל בפרק ב' הלכה ב', הרמב״ם כותב, מהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנמה יעזוב ראשי דרכו. כאן הסדר הוא עזיבת החטא, קבלה לעתיד, וכן יתנחם על שעבר, והוא צריך להתחרט. אז כאן החרטה היא באה אחרי הקבלה על העתיד. ממשיך הרמב״ם במשפט מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החוטא לעולם, החטא לעולם. שלא ישוב לזה החטא לעולם. כמובן, הביטוי ויודע עליו יודע תעלומות הוא ביטוי יפה, אבל צריכים להבין מה זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא מעיד שהוא לא יחזור בתשובה, שהוא מוכן לקרוא לקדוש ברוך הוא שהוא יחזור בתשובה ולא יחזור לחטא הזה? האם בן אדם אומר שאני כל כך משוכנע כרגע שאני לא אחזור, אני מוכן לקבל את הקדוש ברוך עליי כעד שלא אחזור? בכל אופן, מפרשים שונים מסבירים את הביטוי ויעיד עליו את התעלומות. אבל ראינו את הסדר כאן קצת שונה, אבל בעצם האלמנטים דומים מאוד, ומה הרמב״ם בסוף צריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינים אלו שגמר בליבו. הווידוי כאן הוא כאילו המכה בפטיש של אותם הדברים שהוא חשב. והווידוי, כמו שדיברנו בשבוע שבא, יכול להיות המצווה, יכול להיות הביטוי של התשובה. בכל אופן, הרמב״ם כותב שצריכים להתוודות. וכל התוכן הזה, עם כל המרכיבים, זה וידוי. אחרונים רבים כבר שאלו את השאלה. הרי כהן גדול אינו אומר את כל הוידוי הזה. כהן גדול כמובן אומר חטאו, פשעו, עוו ובבקש כפרה. אבל לא מצאנו לא חרטה על העבר ולא קבלה על העתיד בוידוי כהן גדול. השאלה הזאת כמובן אפשר לתרץ בצורה בלבטית. אני, כשאני מדבר על עצמי, אני יכול להגיד שחטאתי, עוויתי, פשעתי. אני יכול להעיד שלא אחזור לדבר הזה, עד כדי כך אולי שאני מוכן לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע ויהיה עד שאני כל כך משוכנע בצדקותי היום שאני לא אחזור לזה. אבל זה רק כשאני יכול לדבר בשם עצמי. בשם אחרים, אני לא יכול לדבר על קבלה לעתיד. אני גם לא יכול לדבר יותר מדי על חרטה. אז כהן גדול שהוא מתוודא בשם כל ישראל, אינו אומר את הוידוי שמופיע בפרק א'. לכאורה התשובה הזאת היא פשוטה. מה שעומד בפנינו זה שהרמב״ם כותב בפרק ב' של הלכות תשובה, הלכה י', הלכה ח', הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו, הוא עיקר הוידוי. כאן הרמב״ם אינו מסביר את כל המרכיבים השונים שדיברנו על וידוי. כאן הוא לא אומר כל הביטויים שאמרנו לו. אחרונים רבים שאלו את השאלה הזאת. ונתייחס היום לשני רבנים שניסו להגיד תירוצים שונים. הרב אשר וייס כתב בספרו מנחת אשר על חומש דברים, סימן נ"ג, כותב שיש הבדל בין תשובת היחיד, בין תפילת וידוי היחיד, לבין וידוי הציבור. יחיד מדבר על עצמו, מדבר באופן פרטי מתוך הרהורי ליבו, מתוך מחשבותיו, מתוך כל מה שעובר עליו בזמן שהוא רוצה לחזור בתשובה. ובשבילו, הוידוי צריך לכלול את כל האלמנטים האלה שהזכרנו לעיל. אבל, יש וידוי אחר, לא וידוי של היחיד, אלא וידוי של הציבור, והיחיד הוא חלק מהציבור. בתור חלק מהציבור הוא מתוודא כמו שמתוודים בציבור. והרב וייס ציין לכך שאם נשים לב לסדר הפרקים ברמב״ם בפרק ב' הלכה ז' למשל, הרמב״ם כותב על תשובת של יום הכיפורים. ויום הכיפורים כותב הרמב״ם הוא זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. דרך אגב, משמע מהרמב״ם, שכל הדיון שהיה לנו בשיעורים האחרונים, אם יש מצווה, חיוב, לחזור בתשובה, זה הכל בימים רגילים. אבל ביום כיפור יש חיוב מיוחד. חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ומה הוידוי הזה שצריכים להגיד ביום הכיפורים? זה וידוי שנהגו בו כל ישראל, זה להגיד אנחנו חטאנו. זה וידוי של יום הכיפורים. וידוי שאומרים אותו בתור חלק מהציבור. אם בן אדם אומר חלק מהציבור, אז הוא אומר הנוסח של הציבור, אבל אנחנו חטאנו. זה הנוסח של כלל ישראל. הנוסח של היחיד חייב להיות, כמו שראינו בפרק א' הלכה א', עם כל המרכיבים השונים. ממשיך הרב וייס לבאר, שאצל כהן גדול זה ודאי נכון. אבל בסופו של דבר הוא רוצה להסביר אפילו קצת אחרת. שבאמת אולי נפרש עיקר וידוי גם ליחיד, זה להגיד את המילים אבל אנחנו חטאנו. אולי זה עיקר הוידוי. אבל הרמב״ם בהלכה א' וגם בפרק ב' ראינו שהרם מדבר שבן אדם חייב לבטא את כל הרעיונות האלה. מחדש הרב וייס שיש כאן ביטוי של תשובה. יש מצוות וידוי, כמו שדיברנו, יש מצווה, אין מצווה, יש עניין של וידוי, ויש עניין של תשובה. האריכות הזאת שמצאנו בלכות הרב, בפרק א', האריכות הזאת מתייחסת בעצם לתשובה, לא לוידוי. מה זה תשובה? בן אדם בתשובה חייב לעשות כך וכך וכך וכך, כמו שהוא הסביר בפרק ב' מהי התשובה, והוידוי זה הביטוי של התשובה. בתור ביטוי של התשובה, הוידוי חייב להכניס את כל המרכיבים שאמרנו. אבל בהלכה פרק ב' הלכה ח' שהרמב"ם מדבר לא על וידוי של תשובה, אבל וידוי שיש חיוב ביום הכיפורים, אז שמה אולי מספיק להגיד, אבל אנחנו חטאנו. הרב סולובייצ'יק התייחס לוידוי בהרבה מקומות. אני אפנה אתכם למי שמעוניין לראות באחד מן השיעורים שהרב העביר, שכתבו אותו בשמו, בספר בשם על התשובה. והרב שם הבחין בין שני סוגי וידוי. יש וידוי של תשובה, ולדעתי זה דומה מאוד למה שהרב וייס אמר בעניין תשובה של וידוי. אבל הרב אמר שיש תשובה של כפרה. בזמן שבן אדם נפגש עם מחפר, עם מושג של כפרה, הוא חייב אז בוידוי. אבל זה לא דווקא הוידוי של תשובה. בזמן שבן אדם חוזר בתשובה באופן פרטי, לזה הרמב"ם מתייחס בפרק א' הלכה א'. שם הוא חייב להגיד את הכל, את הכרת החטא, עזיבת החטא, הבושה, חרטה, קבלה וכו'. אבל ביום כיפור יש מחפר. הקדוש ברוך הוא אומר יום, ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. ביום הזה יש מפגש עם כפרה. המפגש עם כפרה מחייב אוטומטית הוידוי, אבל כאן המינימום, אבל אנחנו חטאנו. וזה וידוי של יום הכיפורים, וידוי של כהן גדול ביום הכיפורים. הרב הסביר יותר מזה. בן אדם שמביא קורבן, לא נראה את הרמב״ם בלכות מעשי הקורבנות וכדומה. אבל הרמב״ם גם שם אומר שצריכים להתוודות. ולמה צריכים להתוודות? לכאורה צריכים להתוודות לפי הסברו של הרב, בגלל שזה כפרה. הקורבן מחפר, בזמן שיש מפגש עם כפרה יש חיוב וידוי. אבל הרב שם הסביר שבעצם בקורבן, בן אדם שמביא קורבן, חייב גם בתשובה, בוידוי של תשובה, וגם בוידוי של כפרה. הרי בן אדם שלא חזר בתשובה, אינו יכול להביא קורבן. אני יכול לצטט את הרמב״ם שאמרתי, אמש זה סנוי משוקץ לפני המקום, עושה מצוות וטורפים אותם בפניו. או פסוק יותר מקומי, זבח רשעים תועבה. בן אדם שלא חזר בתשובה שמביא קורבן, אז הקורבן הוא תועבה. למה לירוב זבחכם יאמר השם? אז שמה חייבים להגיד וידוי כהקדמה להביא קורבן. בן אדם חייב לחזור בתשובה על ידי וידוי כדי לאפשר לו להביא את הקורבן. בזמן שהוא מביא את הקורבן, אז יש חיוב וידוי, וזה הוידוי שהרב מכנה אותו, וידוי של כפרה, וידוי של המפגש שלו עם כפרה. ובכן, אנחנו מסבירים למה שיש הבדל בלשון הרמב״ם. בהלכות תשובה, הרמב״ם מדבר גם כן על חיוב וידוי של היחיד שדיברנו על פרק א' הלכה א', אבל הוא מביא אותו בהמשך, וגם בעניין קורבנות, בעלי חטאות ואשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתם או על זדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה. כדי להביא את הקורבן, הם צריכים כבר להיות בעלי תשובה. אבל כדי שהקורבן יתכפר, הם צריכים תשובה. ממילא יש כאן שתי הלכות, שני וידויים. לכן בהלכות תשובה, הרמב"ם מתייחס לוידוי של תשובה. בזמן שמדברים על הבאת הקורבן, הרמב"ם יכול לדבר על וידוי של כפרה. אבל בעצם שניהם נכונים. אחד שמביא קורבן צריך להביא גם קורבן של כפרה, וגם להגיד וידוי של כפרה, וגם וידוי של תשובה. מה שחשוב כאן, זה שיש הבדל בין כפרה לבין המושג של רשעות. הבן אדם שחזר בתשובה ולא עדיין הביא את הקורבן, אז הוא חזר בתשובה, אבל הוא עדיין לא נקרא מכופר. הוא עדיין לא השיג כפרה, אינו מתכפר להם, אלא כשיעשה תשובה. כי יגיד וידוי. ביסוד הזה שנפתח קצת, מיישבים קושיה מפורסמת על הרמב״ם. כאן ראינו שכדי שקורבן יביא לידי כפרה, צריכים תשובה. והרמב״ם ממשיך ואומר, וכן כל מחויבי מיתות בית דין, או מלכיות, מי שחייב או מיטה או מלכות, אין מתכפר להם במיטתן או בלקייתן, עד שיעשו תשובה ויתוודו. מיטה אינה מכפרת בלי, לגמרי, בלי תשובה. מלכות אינה מכפרות, בלי תשובה. רבים שאלו שאלה, שהרי הרמב״ם בהלכות עדות, לכאורה סותר את הרעיון הזה. יש כמה וכמה רמב"מים שצריכים להזכיר בהקשר לזה. אני רק אתייחס לזה כדי להגיד יסוד אחד, אבל באמת צריכים לפתח אותו בהזדמנות אחרת. הרמב"ם בכות עדות פרק י"ב על החדלית כותב, כל מי שנתחייב מלכות, בין שעשה תשובה, בין שלקה בבית דין, חוזר לכשרותו. כאן מדובר בן אדם שחייב מלכות. בן אדם שחייב מכות הוא אוטומטית רשע. רשע חייב מכות. בן אדם שאינו רשע אינו מתחייב מכות. כתוב בתורה, כדי רשעתו, אנחנו יודעים שמכות ניתנו לרשע. כתוב כאן ברמב״ם, כמובן, בהנחה רשע, שרשע פסול לעדות. אז מתי רשע חוזר להיות קשר לעדות? אומר הרמב״ם, אם הוא חוזר בתשובה, אז הוא כבר אינו רשע, הוא קשר לעדות. אבל הרמב״ם, הוא לא צריך לחזור בתשובה, כדי להיות קשר עוד פעם לעדות. אם קיבל מלכות, כל מי שחייב מלכות, בין שעשה תשובה, בין שלקה בביתין. מי שלקה בביתין, אז הוא לא חזר בתשובה. הוא לא חזר בתשובה, הוא רק קיבל מלכות, אז למה הוא קשר לעדות? וכאן צריכים להבחין בין המושג של רשע לבין המושג של כפרה. בן אדם שהוא רשע הוא פסול עדות. רשע עד לא יכול להיות. מה פוסל אותו? אז אני רגיל בהגדרה בריסקאית, שהחלות שם רשע פוסלת אותו מעדות. זה שיש לו שם תואר של רשע. איך מורידים את שם התואר של רשע? כדי רשעתו, ברגע שהוא מקבל מלכות, ונקלה אחיך לעיניך, אחרי שהוא קיבל מלכות, הוא חוזר להיות אחיך, פירושו, החלות שם נעלמה. הוא לא נקרא רשע יותר. היות שהוא לא נקרא רשע יותר, אז הוא לא רשע הוא קשה לעדות. כמובן צריכים לדבר על בעיה של נאמנות וכולי. אבל בהגדרה הוא קשה לעדות בגברה. הרי אינו רשע. אבל הוא עדיין לא מחופר. יש להבדיל גם הפוך. אנחנו דיברנו על בן אדם שהוא אינו רשע, אבל לא קיבל כפרה. דוגמה לכך, הזכרנו בגמרא המפורסמת, שאם בן אדם קידש אישה מנה שהוא צדיק גמור, כתוב בגמרא, אולי הוא הרהר תשובה בליבו. לפי מה שלמדנו ברמב״ם, הרי הוא לא חזר בתשובה, הרי הוא לא אמר וידוי, בליבו זה לא מספיק, אז דיברנו כבר, שבזה שהוא חזר בתשובה, אולי אינו רשע יותר. הוא לא קיים את המצווה של וידוי, אולי, כדי לזכות בתואר של מחופר, להיות מחופר, בן אדם צריך להגיד וידוי גם כן. אבל השם רשע יכול להיעלם רק על ידי תשובה, או רק על ידי מלכות למשל. יש גם מצב הפוך. בן אדם יכול להיות מחופר, אבל עדיין הוא נקרא רשע. הרב הוטנר כותב באחד מן המאמרים שלו, הרי יש מחלוקת בגמרא בשבות דף י' ב', ויש ברמב"ם פרק א', מלכות תשובה לחבט, דיון קצת על זה, שיש מחלוקת בגמרא אם יום כיפור מחפר בלי תשובה, או רק עם תשובה. נניח שיש דעה שאומרת שיום כיפור מחפר בלי תשובה. אז בן אדם שהגיע לבית הכנסת, צם, אבל לא חזר בתשובה, הוא לא התחרט על העבר, הוא לא קיבל את העתיד, אבל הוא עדיין, הוא יהודי שנכנס לבית הכנסת וכו'. אז אולי יום כיפור מחפר עליו, לכל הפחות חלקית, אבל הוא עדיין נקרא רשע? האם יעלה לדעת שיום כיפור מחפר בלי תשובה, וממילא כל בן אדם בעולם יהיה קשר לעדות בגלל פרה? בוודאי זה לא נכון. החלות שהם רשע יכולה להישאר גם אחרי שבן אדם השיג כפרה, ולכל הפחות כפרה חלקית. אבל השם רשע יכול להיעלם בלי כפרה. עד כאן למדנו שכדי להתכפר צריכים תשובה. ומי שעובר עבירות ונקרא רשע, אז המעשים שלו כבר אינם רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. ועל כן הוא מרוחק, משוקץ ומטועף. אני רוצה לסיים היום ברעיון מאוד יפה של הסבא, סבא רבא של הרב סולובייצ'יק, בעל בית הלוי. בעל בית הלוי כתב חידושים על הש"ס, אבל כתב ענייני אגדה בבית הלוי על התורה, וגם בספר של חידושים יש בסוף דרשות. בהקדמה לספרו על התורה, הוא הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בעל בית הלוי, מביא מדרש בילקוט בהושעיה. הילקוט אומר, כל מי שיש בידו דבר עבירה, ומתבייש לעשות תשובה, יחליפה במעשים טובים, יעשה תשובה ויתקבל. משל לאדם שיש לו צרורות דינרים רעים, הולך אצל חנווני, וייתן לו תוספת, מחליפם בזוזים טובים. אף כל מי שיש בידו מעשים רעים, יעשה תשובה ומעשים טובים. בית הלוי הסביר כאן גישה אחרת, אולי בדיעבד, של תשובה שהיא אפשרית. יש בן אדם שקשה לו לחזור בתשובה. הוא מתבייש. הוא לא יודע איך לגשת לקדוש ברוך הוא. איך לבקש להתקבל שוב הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש שיעשה מעשים טובים. אבל המעשים הטובים האלה הרי תורפים אותם. הרי הוא מרוחק מהקדוש ברוך הוא. אומר בית הלוי, משל לבן אדם שיש לו זוזים רעים. זוזים רעים פירושו, תעשה מעשים טובים. נכון שעכשיו הם יחשבו רעים. הם לא יחשבו רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל שיהיו לך ביד מעשים. אחר כך כשתזכה להבנה יותר עמוקה, להרגשה יותר רצינית, תחזור בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא. ואז אותם הזוזים הרעים, שהם אותם בעצם מעשים טובים, שעשית, אבל עשית לפני שחזרת בתשובה, אותם המעשים טובים יכולים להיהפך אחר כך למעשים טובים באמת. כמו שמי שיש לו מעות רעות יכול להחליפם, להוסיף כמובן, ולהחליפם למעות יותר טובות. אז ככה, בן אדם שיש לו מעשים שכרגע הם מעשים טובים אבל אינם רצויים, אבל יש גישה של תשובה גם לאותו בן אדם. תעשה כל הדברים הטובים שאתה יכול לעשות עכשיו, כשתזכה להגיע למדרגה שבתשובה אמיתי, אותם הדברים יהפכו גם כן למעשים טובים באמת. אמנם הסדר ברמב״ם הוא די חשוב. רק הוספתי רעיון של בית הלוי, שלפעמים בדיעבד אולי יש גישה אחרת גם כן.